אתם מאזינים לנתיב אושר עם איטל נתיב, להבין כסף בקלות ולחיות חיים מאושרים.
שלום לכם וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט נתיב האושר. איזה כיף שאתם פה איתנו היום. היום אתם הולכים לקבל בוסט של השראה מזיו סביון, סטודנט למינהל עסקים עם התמחות במימון, ובגיל 24 כבר משקיע פעיל בשוק ההון ובנדלן. וכשאני הכרתי אותו לפני כמה ימים, אני חושבת שכבר אחרי המשפט השני שדיברנו, היה לי ברור שזה בן אדם עם מלא השראה, שיכול, אני חושבת, לגעת בכל אחד ואחת מכם, ולעזור לכם לצלוח ולהתמיד במסע הזה של צמיחה כלכלית, של עצמאות כלכלית. בחור צעיר עם כל כך הרבה תובנות וניסיון כבר שצבר, שאמרתי לו, זיו, תקשיב, אני רוצה לראיין אותך לפודקאסט. אז זה מה שאנחנו הולכים לעשות היום, וזיו, איזה כיף שהסכמת. תודה.
תודה, מיטל, כבוד לי להיות פה, באמת, באמת כבוד להיות כאן. תודה שאת מערכת אותי, באמת.
תודה לך שאתה הסכמת, זה לא מובן מאליו. תחשבו, בחור צעיר שבא וככה נותן מעצמו וחושף מעצמו, זה מדהים בעיניי. וגם אני אישית ממש התמלאתי השראה מהשיחה הקצרה שהייתה לנו, ואני מאוד שמחה שנוכל היום ככה לפתוח את זה יותר. זה כיף.
תודה רבה.
אז בוא ככה, לפני שככה נצלול לעומק וזה, תן לנו ממש סקירה קצרה של מה אתה עושה ביום יום שלך.
אוקיי, האמת שהיום יום שלי הוא מתנהל חלקו לפעמים בעבודה שלי שהיא בשגרה, ובין לבין כל העניין של איך אני מטפח את היום. זה קבוע, קבוע, יש לי האמת שגרת בוקר, שזה די רוטינה קבועה, שמתחילה די מוקדם, האמת.
אל תגיד לי בחמש בבוקר.
משתדל.
וואי וואי.
משתדל. יש משהו קסום בשעה הזאת, שאני ממליץ לאנשים באמת לנסות. לא חייב חמש, אבל כן בחמש, שכל העולם עדיין רדום, ואתה כבר באיזה פור על העולם, אתה כבר מגיע בשבע, שבע וחצי למשרד, או כל אחד לאן שהוא מגיע, כבר במיינדסט אחר לגמרי.
מדהים.
אז כן, זה קבוע, זה תמיד, זה מתחיל באיזה תנועה, ככה להזיז את הגוף. אני, יש לי עוד עניין, עוד לפני התנועה של זה ככה איזשהו הרגל, מי שרוצה לאמץ אותו, לצחצח שיניים עם שתי הידיים. שככה זה מאוד טוב כדי להפעיל את שתי האונות של המוח. אז זה ככה, זה משהו ראשון שאני עושה, אחר כך מים, איזה שגרת בוקר של תנועה, שומע אותך באוזניים, מגיע הביתה, מקלחת קרה, יוצא ליום, ובין לבין אני, בנוסף לעבודה, יש לי את כל העניין שאני מתעסק בו, שזה
רגע,
השקעות
שנייה, לפני
בשוק.
זה, העבודה שלך זה משרה מלאה?
העבודה שלי היום לא, אני במשרת סטודנט, שמשם אני רווח, יש לי משכורת, ובנוסף לזה, יש לי עוד הכנסות פסיביות
שתכף
שהגעתי
נדבר
אליהן,
עליהם.
שעליהן נדבר בהמשך, שגם היום אני אומר משרת סטודנט, אבל אני אגיד שכל הדרך הייתה היא עבודה קשה, עבודה שהיא לא עבודה קלה. צריך להקריב הרבה, ואני מאמין שעוד נגיע לזה בהמשך. והיום כן, היום זה משרת סטודנט, כן, הכנסות פסיביות, שאני גם במה הן מכסות אותי כרגע, ולאן השאיפה שהם יכסו בהמשך.
מהמם, אז היום אתה משלב בעצם בין עבודה, בין השקעות, וגם בין להיות סטודנט.
כן, אני משלב את שלושת הדברים האלה ביחד עם התפתחות אישית שלי, כי בנוסף לדוגמה לתואר ולעבודה, עשיתי את הקורס NLP, שהוא גם איזשהו פריצת דרך שאני ממליץ גם לאנשים שדרך אגב לא רוצים להתעסק בטיפול, אלא אפילו בלהכיר את הכלים הפרקטיים של NLP או לעצמם, להתפתחות שלהם. זה משנה חיים, באמת. זה נחשפים לכל כך הרבה עולמות, לכל כך הרבה כלים פרקטיים, גם בבין אישי, גם אתה עם עצמך, שאני הייתי ממליץ באמת לכל אחד שרואה שהוא רוצה לפתח את עצמו, שילך.
חד משמעית. בכלל, כל הנושא הזה של התפתחות אישית זה משהו שהוא חובה, חובה לדעתי, בצורה כזאת או אחרת. תעשו את זה איך שאתם רוצים, קורסים, ספרים וזה, אבל תעשו את זה. אוקיי, אז מדהים. אז יש לנו ככה את מה שקורה איתך היום וביום יום. ובוא תספר לי רגע, איך זה בכלל התחיל? איך בחור בן 24 מוצא את עצמו כבר עם הכנסות פסיביות, עם ניסיון בשוק ההון ונדל"ן? מאיפה בכלל התחיל החיידק הזה?
אוקיי, שאלה טובה. האמת שהשתחררתי מהצבא, אבא שלי, אני זוכר, הוא אמר לי, סיב, עכשיו השתחררת, יש איזשהו, מה שנקרא קופת גמל להשקעה. אמרתי לו, אוקיי, טוב, התחלתי לקרוא על זה קצת, ובאמת, אוקיי, מהר מאוד שמתי שם קצת כסף, ואני זוכר שפתאום זה עלה, והרעיון שלא עשיתי כלום, כאילו שמתי כסף, נכנסתי אחרי כמעט חודש ומשהו, והסכום עלה, באותה תקופה הוא עלה, כן, באותו מידה הוא גם יכל לרדת, אבל הוא עלה, וכאילו הרעיון קסם לי, שאני יכול לשים כסף, בזמן הזה לעשות את הדברים שלי, והכסף גדל. ואני זוכר שרציתי לראות, אוקיי, במה הם משקיעים, וכדי לראות במה קופות גמל משקיעות, זה קצת פרוצדורה, וצריך כל
נכון.
מיני דברים, ואמרתי, טוב, אני רוצה לעשות את זה בעצמי. אני רוצה לדעת במה
אנחנו
הכסף
מדברים
שלי.
עכשיו על גיל 21, נכון? אחרי
זה
צבא.
גיל 21, זה ממש מהשחרור, מהרגע שהוא אמר לי, זיו, יש קופת גמל להשקעה, עד איזה חודש ומשהו שראיתי שהכסף טיפה עלה, ואמרתי, אוקיי, אני רוצה לדעת איך עושים את זה. איך אני עושה את זה בעצמי? שאני לא צריך להתקשר
למה היה חשוב לך להבין איך אני עושה את זה בעצמי?
כי רציתי לדעת איך אני יכול לנהל את זה בלי עכשיו להתקשר לאנשים, ורציתי לדעת פשוט איך אני יכול כזיו לדעת איך אני יכול בכל זמן נתון, כאילו להגדיל את הכסף, בלי להיות תלוי במוקד אם הוא עונה לי או לא עונה לי, רציתי פשוט לעשות את זה בדרך עצמאית.
אוקיי.
ואז נחשפתי לכל מיני, עשיתי קורסים באינטרנט, ופרונטלי, ופשוט התחלתי לחיות את זה, ככה להבין איך אני עושה את זה, עד שבאמת היה לי את
הנושא גם
הסטרדך.
עניין אותך? זה גם היה לך בזה איזשהו עניין מעבר לקסם שיש בזה?
כן, כשהתחלתי לקרוא על חברות, פתאום גיליתי את כל העניין של איך הדברים עובדים מסביב, איך החברות מתנהלות בקראת הדוחות הכספיים, ולראות חברה שהיא צומחת, ואתה קצת לצמוח ביחד איתה, עם הרווחים, כל מיני דברים שאני אמרתי, נחשפתי לעולם שלם. ואז העניין שגם להיות חלק מחברה, שפתאום הבנתי, בוא נזיב, אתה בן 21, אתה צורך הדוגמה, שם כסף, אתה שותף באפל, זה כאילו
כן.
פתאום כל הדברים האלה קסמו לי בגיל כבר 21, להיות שותף באפל ובחברות הכי גדולות שיש, מזה שאני יושב חייל משוחרר ודרך המחשב משקיע בהם. אז
מדהים.
ככה התחלתי באמת לקרוא וללמוד על כל העולם הזה. אם היה סיפור סינדרלה, האמת שממש לא. בהתחלה כן קצת הרווחתי, קצת הפסדתי.
מה, אתה מדבר על מסחר של קנייה ומכירה?
כן למדתי את זה, אני, כן היה לי ידע בזה. אם עכשיו מה שציפיתי שיקרה, יקרה בהתחלה, ממש לא, והיום אני שמח גם שזה לא קרה, כי זה העביר אותי מסע. אם הייתי מצליח על ההתחלה, לא הייתי עובר את הדרך שעברתי.
נכון.
אז ככה, סיפור סינדרלה בהתחלה ממש לא, כן הפסדתי, כן קצת הרווחתי, אבל בעיקר הבנתי שאני צריך לשאול את עצמי שאלה, שהיא קצת, היא באמת, היא כיוונה אותי, שזה גם, אני גם ממליץ לאנשים לשאול אותם, זה שישאלו את עצמם, זה איזה משקיע אתה? זו שאלה שאני נחשפתי אליה, ואמרתי, אוקיי, כאילו איזה משקיע אני? אז ככה מצאתי לי את ההגדרה המדויקת, שפשוט הבנתי, אוקיי, כל הקנייה מכירה זה בכלל לא מתאים למשקיע שאני רוצה להיות, ובכלל לא למטרה שלי. ככה שזה היה איזושהי שאלה ששאלתי את עצמי והיא
זה מדהים
דייקה אותי.
שמאוד מהר יכולת לתפוס את זה ולעשות את השינוי. אתה יודע, יש אנשים שימשכו את זה וימתחו את זה שנים עד שהם יבינו, אוקיי, אני משהו פה לא יושב לי עד הסוף, אני צריך לעשות את השינוי, לחפש משהו אחר. זה מדהים,
נכון.
יש לך כאילו את היכולת ללמוד מהר, לקלוט מהר, ליישם מהר וגם לעשות שינוי אם צריך, שזה מדהים.
אז באמת באותו שלב שראיתי שהמסחר הוא לא, זה לא מה שאני רוצה לזיו. ככה אז דייקתי את עצמי בשאלה של איזה משקיע אני. ובאמת, מאז האמת שאני עושה די פעולות מאוד מאוד פשוטות. הן די קשות, אבל הן מאוד מאוד פשוטות. זה
אתה לא
כאילו
צריך
דולר
להיכנס
פוסט.
ספציפית לבדיוק איזה פעולות או מניות. דרך אגב, אני פותחת סוגריים, חבר'ה, שום דבר ממה שאנחנו מדברים פה זה לא ייעוץ, זה לא המלצה לבצע פעולה כזאת או אחרת. זיו משתף אותנו בדרך שלו, וכמו שבדיוק זיו אמר, כל אחד מכם הוא משקיע עם האופי שלו, עם מה שמתאים לו, אז אין פה המלצות לבצע דבר כזה או אחר.
בדיוק. זהו, אז באמת ככה אני מצאתי את הדרך שמתאימה לי, שהיא בכלל פסיבית, היא מאוד מאוד פסיבית של לשים כל חודש ולשכוח, די פעולה מאוד מאוד מינורית כמו הוראת קבע, פשוט היא קשה בפסיכולוגיה של ההשקעה, אבל זה ככה מצאתי לי מחייתי שהוא נכון. זה ככה הייתה היכרות שההתחלה שלי עם שוק ההון ומה שאני עושה בו.
איזה חששות ליוו אותך בהתחלה?
איזה חששות, אני יכולה להגיד לך מה גרם לי להבין שאני במסלול הנכון. שכשאתה מדבר עם אנשים והם אומרים לך לא, מפסידים שם את הכסף או צוחקים, זה בשבילי תמיד היה איזשהו נורה של אתה עושה את הדבר הנכון. זה גם קרה לי בהמשך עם הקניית דירה, שאני זוכר שבגיל, שנגיע למסלול של הנדל"ן.
אתה כבר עושה להם ספוילר.
כן, אבל זה ספוילר חשוב, כי שתדעו שאם אתם אומרים למישהו משהו והוא צוחק עליכם, סימן שאתם עושים משהו נכון.
מהמם.
זה תמיד נכון, זה תמיד
מהמם.
ככה. אז באמת ככה שעשיתי את זה, אז החשש שהיה לי, כן חשבתי אולי אני בהתחלה מפסיד, יכול להפסיד את הכסף או כאלה, אבל ניסיתי לא להתרכז בזה, ניסיתי להתרכז באיך, מה כן, איך אני יכול להרוויח, לא, תסתכל על הדברים היותר חיוביים של זה
כן.
מאשר החששות של זה, זה יותר ימקד אותי.
גם לא באת סתם לשחק עם זה, כלומר לקחת קורסים, למדת, השקעת בזה, זה לא שסתם התיישבת מול המחשב ואמרת, טוב, בוא ננסה לראות מה יצליח לי.
למדתי את זה, אני יכול להגיד שאני עד היום לומד את זה, אני חושב שגם העולם של שוק ההון, גם העולם של הנדל"ן ובכללי של ההשקעות, זה תורה שלמה שכל הזמן יש מה ללמוד, כאילו גם היום שאני בתוך זה, תמיד יש לי פודקאסטים שאני שומע על זה, או אם יש וובינרים, אני עדיין תמיד משהו חדש, את זה לא הכרת, תמיד יש ניואנסים קטנים כאלה, שחשוב עדיין ללמוד ותמיד, לא
נכון.
להגיד, אני חושב שאחד הדברים הבעייתיים לאנשים זה שהם אומרים אני יודע. כל העניין של אני יודע הוא מאוד בעייתי.
נכון,
לא,
חד משמעית.
תמיד חשוב לשמוע עוד, ללמוד עוד.
כשאני יוצא לי לדבר מדי פעם, זה לא יוצא הרבה, אבל מדי פעם יוצא לי לדבר עם אנשים שאומרים, לא, אני כבר יודע הכל. אז אני כזה, אני לא יודעת הכל. באמת, יש עוד כל כך מלא דברים שאני לא יודעת. אני אפילו עוד לא יודעת מה אני לא יודעת. אז לחשוב שאנחנו יודעים הכל, או שיש לנו את כל הידע ואת הכלים, זה אף פעם, אף פעם לא נכון. אף אחד לא יודע הכל. אי אפשר לדעת הכל.
זה טוב, תמיד עוד במיינדסט של למידה, אני רוצה ללמוד עוד, מה אני יכול עוד ללמוד, או מה אני עוד לא יודע.
מדהים. זה משהו שתמיד היה לך, גם כתלמיד נגיד בבית ספר?
כתלמיד בבית ספר, האמת שפחות, זה הגיע לי יותר בשלב של הצבא, שהתחלתי ככה יותר לשאול את עצמי את השאלות, וככה באמת נהייתי אז יותר סקרן. הייתי תמיד, אני חושב, ילד סקרן. אבל כל העניין הזה הגיע לי באמת נראה לי יותר בשלב של הצבא ואחרי הצבא. העניין של הלמידה, של לרצות להבין עוד. אני חושב שגם אחד הסיבות זה שזה גם דברים שמאוד מעניינים אותי, אז אני מאוד צמא לדעת את הדברים האלה.
כן, מהמם. איזה כלים לדעתך עזרו לך בדרך הזאת?
יו, אני חושב שהכלי האמת שהוא הכי הכי מרכזי זה הגדרת מטרות. אני חושב שהגדרת מטרות כאילו, ותמונה מנטלית כזאת של לראות איך זה כבר הולך להיראות, זה שני כלים שביחד, אי אפשר על זה. והדבר שתכלס נחשפתי לזה להגדרת מטרות, זה משהו שלא ידעתי מה זה, אבל ממש להוריד את זה לפרקטיקה של לכתוב את זה על דף, לקרוא את זה בוקר וערב ולהצהיר על זה. דיברנו על זה אז בשיחה שלנו, זה היה מהספר, כשנחשפתי לחשוב והתעשר של נפוליאון היל. אז הוא ממש כתב, ממש אומר, תרשום, ממש תצהיר על זה, אני מתחייב. וכך עשיתי כשנחשפתי לספר. אז הוא אומר, רשמתי ממש, אני מצהיר, זיו, מתי אני אקנה דירה ראשונה, באיזה תאריך,
מדהים.
מה אני מוכן להקריב בשביל זה, הכל היה לי רשום על דף, שככה בהתחלה זה היה נראה לי עוד לפני, אולי קצת מוזר לעשות את זה, לא לעשות את זה, ואמרתי, אני מתמסר לספר, וככה באמת רשמתי את זה, ואחרי שהיה לי את התצהיר הזה על דף, כי ברגע שאתה פורק את זה על דף, המטרה היא הרבה הרבה יותר ברורה גם לך וגם איך אתה הולך להגיע אליה. אז ככה שבאמת הספר גרם לי להבין שהגדרת מטרות זה אחד הכלים המטורפים שלנו באמת להגשים אותם.
חד משמעית. אני יכולה להתחבר לזה ולהגיד שגם אני לפני קניית הדירה להשקעה הראשונה שלי, שהיא לא הייתה בגיל 24, אז קניתי את הדירת מגורים הראשונה שלי, אבל לפני הדירה להשקעה הראשונה היה לנו פתק על המראה, גם לי, גם לנתנאל שמתי, שעד סוף אותה שנה תהיה לנו דירה להשקעה. לקח כמה חודשים טובים, אבל זה תמיד היה מול העיניים שלי. בוקר, ערב, זה מה שראיתי כל הזמן, וזה מה שעזר לי להיות מאוד ממוקדת במטרה, עם כל הקושי שנלווה לזה, אוקיי? שאלה ללכת ולראות נכסים, ואנחנו עם שלושה ילדים בבית, וזה לא, לא רווקים צעירים, אז עם כל הקושי הייתה לנו את המטרה מול העיניים. ואני אוסיף ונגיד על הספר, שקודם כל, למי שלא יודע, אז יש בערוץ יוטיוב שלי, סיכום של הספר שעשיתי, אז אתם מוזמנים אחר כך לגשת ולצפות. גם עשיתי סדנה דיגיטלית על כל מה שקשור למיינדסט בעולם הכסף, אני אשאיר לכם קישור למי שירצה. אבל ספציפית הספר חשוב והתעשר, יש בו משהו קצת מתעתע בשם שלו, כי השם שלו זה כאילו בוא נשב נחשוב מחשבות על התעשרות וזה יקרה, אבל רק כשצוללים לעומק של הספר מבינים את הרבדים ואת התובנות והעקרונות העמוקים שיש בו. אבל גם הספר הוא לא מאוד נגיש לכל אחד מבחינת הטקסט שלו ומבחינת המסרים שלו. איך מצאת את עצמך כבחור צעיר מתחבר לספר כמו חשוב והתעשר? הוא ספר מאוד כבד.
נכון. האמת שבהתחלה, אני ממש זוכר, בהתחלה שקראתי אותו, כל ההתחלה הייתה נראית לי סימני שאלה כאלה, מה אני קורא בעצם. לא הצלחתי להבין מה אני קורא, אבל היה עליו כל כך אייב, ושמעתי עליו כל כך הרבה המלצות, שהוא שינה לאנשים את החשיבה, והוא גרם לאנשים להגיע באמת למטרות, שאני אמרתי, אני נלחם בספר, אני מבין מה הוא
אני
רוצה
תוקף
להגיד לי.
אותו והולך להבין כל דבר
אני
גם.
רוצה להבין, אני זוכר, הייתי
מדהים.
קורא לפעמים פרק, ואני אומר, מה הוא ניסה להגיד, מה הוא ניסה להגיד. ככה שזה באמת, בהתחלה, ספר שהרגיש לי ככה, שאני בהתחלה לא הצלחתי להבין אותו. ואני זוכר, הייתי קורא פרק, חוזר להתחלה. ממש, ככה אמרתי, זה ספר
אני מתארת לעצמי, אני לא סתם העליתי את הנקודה הזאת, ספר מורכב.
זה ספר, כן, שהטקסט שלו ממש, זה, אני חושב שחשוב להתעשר ומדע התעשרות, זה שתי ספרים שאני לא מגדיר אותם שקראתי אותם, למדתי אותם.
יפה,
למדתי אותם
הערה יפה.
ממש. זה ספרים שהם, אם תראו אותם היום אצלי, זה עם מרקרים, עם כותב על הספר, זה ספרים שאתה ספרים שהיום אני יכול להגיד לא קראתי אותם, אני למדתי אותם.
מדהים.
קראתי אותם כמה פעמים, למדתי אותם, הם אצלי רשומים על מחברת דברים שנקודות שהיו לי בפתקים
איזה
בטלפון.
חידוד חשוב, זיו, נתת פה חידוד מאוד מאוד משמעותי. דרך אגב, גם מדע ההתעשרות נמצא אצלי ביוטיוב, ואני יכולה להגיד לכם איפה הספר, יש לי פה ספר שגם אותו, במקרה זה ספר על שוק ההון, הליכת אקראי בוול סטריט. אז גם אני, כשאני קוראת, אני ממש ממרקרת לי דברים, אני לא יודעת אם יראו,
כן,
רואים? כן.
רואים.
ואיפה שגם יש לי איזושהי תובנה, או משהו, איזושהי נקודת מחשבה שגם קפצה לי נגיד בעקבות הקריאה, אז אני גם כותבת את זה לעצמי בצד, כמובן בעיפרון. אני אוסיף ואני אגיד שאני תמיד הייתי חרדתית לגבי ספרים, אף פעם לא מרקרתי ספרים, לא כתבתי עליהם. תמיד זה
מלמדים אותנו את זה
בחרדת,
בבית ספר, דרך
כן,
אגב,
תמיד
מהבית ספר.
בחרדת קודש, לא הייתי מקפלת בצד את הזה, זה כאילו שהספר יישאר מה שנקרא נקי וחדש וזה, והייתי כותבת את כל הסיכומים בצד, במחברות. אבל עם הזמן למדתי שיש משהו במרקור תוך כדי, בכתיבה בצד תוך כדי, אחר כך גם אני אסכם את זה, אבל יש משהו בלהחזיק ספר, גם מי שקונה את הספר שלי, אז אני הרבה פעמים מנחה בהתחלה, ואני אומרת, אם אתם רוצים להפוך את זה לפרקטי, קחו מרקר, קחו עיפרון, ותוך כדי הקריאה תתחילו, תמרקרו, תכתבו לכם נקודות בצד. עלה לכם רעיון? תכתבו אותו בצד, עלתה לכם פתאום מחשבה על משהו שאתם יכולים לעשות בעקבות זה, תכתבו את זה בצד. וכמו שזיו אומר, זה ממש לקחת את זה מקריאה ללמידה וליישום ולפרקטיקה, כתבת את התצהיר שלך.
לגמרי ככה. כל העניין של התצהיר, באמת, זה היה כאילו שלב, כמו שאת אומרת, שזה היה לך מול העיניים או במראה, זה ממש נכנס אליך, אתה מתחיל לחיות את זה, פתאום אתה קולט עוד הזדמנויות שיכולות לראות, שיכולות לקרוץ לך, זה פה אתה מזהה משהו, זה מי שאומר בפודקאסט משהו שנוגע אליך. אז ככה, באמת מהרגע שרשמתי את התצהיר על זה, אני גם לקח כמה חודשים, שזה אולי נשמע יפה, אבל זה לא הגיע פתאום דירה מהשמיים, וזה היה עבודה קשה, זה בשעות לא שעות, זה
ברור.
ללכת לעבודה, ללכת ללימודים, ומתחיל להסתובב במקומות ולראות דירות, נכנסתי לבניינים בשעות לא שעות, להבין מה הולך פה בלילה, כדי, אם אני קונה פה דירה, מה ההתרחשות? מה קורה פה גם בלילה?
שזה גם
להבין.
משהו שלמדת איך לעשות אותו, כמו שלמדת את שוק ההון, או שפה זה כבר היה יותר אינטואיציה?
כן, את העניין של נדל"ן, אני ככה, אם אני ככה אלך אחורה, נחשפתי מהמושג, האמת שזה המושג ששינה לי את כל העניין של החשיבה, וזה גם מה שחשף אותי לנדל"ן, שזה כששמעתי את המושג חופש כלכלי, זה משהו ש... אוקיי, זה game change מבחינתי,
מה זה חופש כלכלי מבחינתך?
זהו,
דרך אגב,
ואז
כל
אמרתי,
אחד יראה את זה אחרת.
בדיוק,
מה זה
אז
בשבילך?
כששמעתי אותו הוא קסם לי, ואז שאלתי את עצמי את השאלה, מה זה חופש כלכלי בשבילי, וגם מה אני צריך בשביל להגיע לחופש כלכלי, כאילו ממש לפרקטיקה של מספרים, כאילו ממש להוריד את זה באמת, כאילו חופש כלכלי זה גדול, להיות עשיר זה גדול, ממש לדייק את הדברים, מה זה להיות עשיר, מה זה חופש כלכלי. וחופש כלכלי, האמת, היום בשבילי, זה לקום בבוקר, לבחור מה אני רוצה לעשות בכל בוקר, ולהמשיך לעבוד ולעבוד במה שאני רוצה לעשות. זה האמת היום בשבילי חופש כלכלי. וברגע שדייקתי את זה, הבנתי, אפשר להוריד את זה ממש כדי תוכנית, לעשות ממש תוכנית, איך אני מתחיל לעשות את זה, ואז נחשפתי לכל העניין של ההכנסות פסיביות. זאת אומרת שאני יכול להיות בבית, נכנס אליי תזרים חודשי, ואני יכול לבחור אם לעבוד או לא לעבוד, ונכון, היום בשלב הזה, דיברנו על זה ממש בהתחלה, בספוילר הראשוני, היום באמת הצלחתי לבנות לי הכנסות פסיביות שמכסות את המשכנתה וקצת ביטוחים, שזה ההתחלה של זה, אבל אתה פתאום רואה איך אם אתה מתמיד בזה וממשיך, איך זה לאט לאט גם יכול לכסות לך קצת את המחיה, קצת את הפנאי, פתאום עוד מסעדה.
מדהים.
וכיום אני מרגיש שאני בשלב הראשון של זה ואני רואה את זה, ואני ממש מצליח לראות איך עם עוד השקעה, החופש כלכלי שלי זה באמת שזה יממן לי גם את המחיה שלי, גם את הפנאי, ושזה בעצם מחליף את המשכורת. והחופש כלכלי שלי הוא שאני באמת אוכל לעשות בבוקר את השגרה שלי, לבחור במה לעשות, להיות עם המשפחה, בעזרת השם הילדים, אנחנו עדיין בני 24, אז עדיין
אני
אין
בגיל
ילדים.
24 כבר הייתי עם ילד ראשון, לא לוחצת, כן? אבל...
אז באמת שככה,
מדהים.
זה העניין שלי של חופש כלכלי, שהוא חופש בחירה, לבחור מה אתה רוצה לעשות היום.
חופש בחירה, חד משמעית. מדהים.
זה בשבילי החופש כלכלי.
אני אשאל אותך רגע שאלה, אתה לא צריך לענות במספרים, אוקיי? ואני אשאל אותך שאלה שאני משוכנעת שמי שמקשיב לנו זה עובר לו בראש. מה היית צריך לעשות כדי שיהיה לך את ההון העצמי בשביל דירה? כי בכל זאת, בחור יחסית צעיר, אוקיי? כבר בגיל 23 רכשת את הדירה, השתחררת שנתיים לפני, אז היה לנו ככה איזשהו פרק זמן בשוק ההון. הפעולות מבחינת העקרונות שעזרו לך לצבור את ההון, תן לנו על זה איזה כמה מילים.
האמת שזו שאלה טובה, כי זה באמת בטוח עובר לאנשים. אני חושב אחד הדברים שגרמו לי באמת לצבור את ההון, זה העניין של לשלם לעצמך קודם. מי שמכיר, זה עבדתי מהיום שהשתחררתי, ומהיום שהשתחררתי, כאילו לי כחייל משוחרר, לא היה לי יותר מדי הוצאות. גרתי אצל ההורים, בילויים, אני לא איזה בליין מטורף. פשוט שמתי את רוב הכסף שלי, כל מה שלא הייתי צריך, משל לי פה ושם קצת באמת למחיה, אבל את הרוב פשוט הייתי שם כל פעם בצד, אם זה באמת בשוק ההון, אם זה בגמל להשקעה, פשוט הייתי שם את כל הכסף בצד. אז באותה תקופה גם לא הייתי יודע לדייק את זה שזה הולך להיות בשביל דירה או נדל"ן, אבל פשוט...
פשוט ההבנה של
פשוט
לחסוך
הבנה
את
של...
הכסף ולהשקיע אותו.
כן, פשוט אבא שלי אז היה אומר לי לשים כסף לירה לבנה ליום שחור, איזה משפט כזה.
כן.
בהמשך הבנתי שצריך לשים כסף בצד גם לדברים טובים ומשמחים, לא ליום שחור.
נכון.
ופשוט אמרתי, אוקיי, אני גר אצלם, אני עושה כאילו משכורות יפות, אני פשוט שמתי את כל הכסף בצד. וככה התחלתי באמת לצבור ולצבור, ומשם בעצם הגיע כל העניין של ההון הראשוני לדירה.
מהמם. אז חבר'ה, זה רק מראה שגם כחבר'ה צעירים, וגם אם לא קיבלנו איזה ירושה מאיזה דוד או משהו כזה, על ידי כושר חיסכון והתמדה, אפשר, דברים יכולים לקרות. וזה, אני חושבת, אחד המסרים גם כן החשוב, יש פה מלא מסרים חשובים עבורכם, אבל זה גם אחד המסרים שבסוף אנחנו בוחרים מה אנחנו עושים עם הכסף, אוקיי? לזיו הייתה יכולת בחירה, אני יכול לטוס לחו"ל לשנה, אני יכול עכשיו לקנות איזה רכב, וזה כל אחד והבחירות שהוא עושה בחיים, ואצל זיו הבחירה הייתה, אוקיי, בוא נראה איך אני מגדיל את ההון שלי ומגדיל את הכסף. היית אומר שמהבית שבו גדלת, ספגת את הדברים האלה של השקעות, של נכסים, או שזה לא משהו שבא מהבית? חוץ מהלירה הלבנה ליום שחור.
האמת שהם לא, נגיד ההורים שלי הם לא משקיעים, ולא היה את התרבות הזאת, שאני זוכר ממש שבאתי לאימא שלי, אני זוכר, סיפרתי לה, כן אימא, אני הולך להשקיע בשוק ההון. ואז היא אומרת לי, לא, מה, אתה תפסיד את כל
זה
הכסף,
מסוכן.
זה ישר, כזה ישר ככה. ואז אמרתי, אוקיי, בסוף גם ההורים שלה, אני מבין את זה אז, גם הבנתי את זה, כי זה בדיוק היה בשלב כזה של קצת של ההתפתחות, הבנתי שזה לא ממקום רע, מקום של דאגה
נכון.
ואכפתיות, וגם אנחנו, כאנשים וגם כהורים, אנחנו בנויים להישרדות, לא
לגונן
להצלחה.
כן.
אז אומרים שברגע שאתה בנוי להישרדות ולא להצלחה, אז אתה במיוחד כאימא, אתה דואג, כאילו לא, שלא יפסיד את הכסף וכאלה, אז ככה, האמת שלא כעסתי, דווקא הבנתי שזה ממקום של דאגה ואכפתיות, אבל בתוך תוך ידעתי לפחות שאני עושה את הדבר הנכון. אז כאילו,
מדהים.
האמת שמהבית זה לא בא לי היום של השקעות, זה כל מיני דברים שנחשפתי אליהם, ובאמת מאוד מאוד קסמו לי העניין של, אם זה בהתחלה כאילו לשים כסף במקום מסוים והוא צומח, אם זה עניין של חופש כלכלי ולהיות בבית ולקבל בסוף חודש איזשהו תזרים חודשי, שיכול לממן אותך. זה כל מיני דברים שקצת, שגרמו לי להבין שאוקיי, זה מה שאני רוצה לעשות, זה מה שאני רוצה להתעסק. זה כן הצריך הרבה ויתורים, אני
מה למשל?
צריך גם להגיד את זה. איזה ויתורים זה יכול לעשות? כמו שנגיד שיש לך כסף ואולי זה מפתה, כמו שאת אומרת, לקנות איזה רכב יפה. או אם אתה אומר, אוקיי, אני לא אצא למועדוני או מה דברים כאלה ואחסוך את הכסף הזה. זה כל מיני חשיבות שאתה כן צריך לוותר עליהן, או לדוגמה שהיה לי הרבה הרבה ויתורים שלא הייתי יוצא עם החברים, או הבת זוג, כי הייתי קם לעבוד, גם עבדתי הרבה באותה תקופה. זה כן מצריך ויתורים.
אבל זה משהו שאתה שלם איתו?
חד משמעית, אני חושב שהיה משפט יפה שבקורס NLP שמעתי אותו, וככה הרגשתי שהוא מאוד מאוד עליי, אני לא יודע אם להגיד עליי, אבל הוא מאוד התחבר אליי, שזה בעצם לחיות תקופה כמו שרוב האנשים לא היו רוצים, כדי אחרי זה לחיות חיים שלמים כמו שאף אחד לא מסוגל. אני
מאמן.
באמת מאמין בזה. תקופה צעירה, גם היום אני עדיין עובד קשה, אני עדיין לומד את זה. בבוקר לשמוע דברים, אני חי את זה. אני חושב, אבל כן, זה חשוב להקריב בהתחלה, אבל באמת שכדי בהמשך, לחיות חיים את
מהמם.
החיים הנוחים
אני
והטובים.
חושבת שבאיזשהו מקום, זה גם מה שהיה אצלנו קצת בהתחלה, זה היה נורא בצורה אינטואיטיבית, כן? זה לא בא ממקום של באמת הבנה, אבל אני ונתנאל מכירים מגיל מאוד 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 צעיר. אז את כל הגדילה שלנו למעשה עשינו ביחד, וכשכל החברים שלנו אחרי הצבא נסעו לחו"ל, ועשו כל מיני טרקים ודברים כאלה, אנחנו כבר היינו עם חתונה ורכישת דירה ראשונה. אז את כל החלומות של טיולים בחו"ל, זה אנחנו במשך איזה 13-14 שנים לא יצאנו לחו"ל. אז את כל הדברים האלה, מה שחברים שלנו בינתיים עשו, אנחנו לא עשינו. אנחנו מיקדנו למעשה את ההקמה שלנו, מה שנקרא לבסס את עצמנו. אז רכשנו דירה וחסכנו את הכסף, כמו שאתה אומר, לא הייתה לנו מטרה, לא היה לנו פה שום דבר שהוא באמת מודע. לא הבנתי בכלל בעולם הפיננסים בזמנו, בכלל המילה פיננסים לא הייתה לי בראש בזמנו, אבל משהו בלחיות אחרת, אבל גם להרגיש שלם עם זה, זה אחד הדברים המאוד מאוד חשובים לדעתי, ונתת משפט מאוד יפה, אז גם אם עכשיו זה קשה, זה כדי שאחר כך יהיה לכם יותר קל.
כן, לעשות ויתורים בהווה בשביל לקצור את
כן.
הפירות בעתיד, זה באמת,
אין
זה פשוט
הצלחה
ככה.
בלי ויתורים, אין דבר כזה. תגיד מי
דרך אגב, בתצהיר בחשוב והתעשר, הוא ממש אומר לך,
נכון.
מעבר למה אתה רוצה ותאריך והכל,
מה אתה
תרשום גם על
מוכן
מה אתה
לשלם?
מוכן לוותר, נכון? מה אתה מוכן לשלם עבור זה.
חד משמעית. חד משמעית. מעולה. תגיד, איזה דמויות מעוררות השראה בעיניך שככה אתה מסתכל עליהן וזה נותן לך מוטיבציה ודרייב?
יש לי את מבחינת ההתפתחות, מאוד אוהב לשמוע את טוני רובינס, שהוא מדבר, הוא תמיד כזה, הוא סוחף אותך
מטורף.
ביחד איתו. בעולם של שוק ההון, האמת שוורן באפט, זה נשמע ככה אולי מיינסטרימי כזה להגיד וורן באפט,
ראית
אבל
שסיכמתי את הביוגרפיה שלו?
כן, ראיתי. גם יש לנו באמת דוקו ב-YES לדעתי.
באמת? אני אחפש.
וממש בן אדם שהוא מולטי מיליארדר והוא מאוד מאוד פשוט, והוא גם עד היום, דיברנו על זה בהתחלה, על העניין של אני יודע, שאנשים אומרים אני יודע, הוא עד היום יושב במשרד והוא קורא משהו כמו 4-5 שעות ביום, כשאתה וורן באפט, 4-5 שעות ביום,
נכון.
אז כאילו מי אנחנו שלא נלמד, ככה שהוא דמות מעוררת השראה. עם כל העניין של, הוא עושה הרבה טוב עם הכסף שלו. הוא פילנטרופ, הוא נותן הרבה. הוא לא עכשיו, הוא עושה את ה... הרוויח את הכסף שלו לאורך זמן, והוא פשוט עושה איתו גם דברים טובים, לא רק בשביל הנראות. הוא באמת בא ועושה דברים יפים, שככה הוא דמות בשבילי שהיא מעוררת השראה.
מאמן. תגיד לסיום ככה, איזה טיפים או איזשהו מסר חשוב היית רוצה להעביר לחבר'ה צעירים בגיל שלך? או בכלל לאנשים, לאו דווקא לצעירים.
אני חושב שכן, אני חושב שזה משהו שיתאים גם גם לחבר'ה בגיל שלי, גם אולי למבוגרים. הגדרת מטרות, תגדירו את המטרה כמו שצריך, תורידו אותה פרקטית באמת לדף, תדעו מה אתם רוצים. ברגע שהמטרה שלכם תהיה ברורה, גם הדרך להשיג אותה תהיה ברורה.
מדהים.
נכון.
תקשיב, זיו, מה אני אגיד לך? קודם כל, אני מאחלת לך שהמשך הדרך שלך היא גם כן תהיה מלווה, קודם כל באושר באלף, כמובן באושר בעין, בהצלחות, בהמשך של גדילה וצמיחה כל הזמן. אין לי ספק שזה ילך לכיוון הזה, כן? אם ככה התחלת, אתה תגיע רחוק. אני אהיה סקרנית, הייתי בקשר בעוד 10 שנים, תגיד לי לאן הגעת, אוקיי?
ברור, ברור.
ואני מאוד מאוד מודה לך על השיתוף שעשית כאן. כי שוב, זה לא מובן מאליו, ואתה עושה דרך מדהימה, ובאמת מעורר השראה ביכולת שלך ללמוד משהו ולהוריד אותו לפרקטיקה. וזה גם כן אחד הדברים המאוד מאוד משמעותיים. חבר'ה, אתם יכולים ללמוד מפה ועד הודעה חדשה. בסדר? אבל יש מלא פרופסורים עם חור בכיס, אז זה שאנחנו חכמים, זה עוד לא אומר שזה באמת הופך אותנו למצליחים במה שאנחנו רוצים לעשות. אנחנו צריכים לפעול. בלי פעולה לא יקרה שום דבר. בסדר? אז חשוב ויתאשר, כן, זה מתחיל במחשבות, אבל זה חייב לרדת לפעולות. אוקיי? אז זה לא שאנחנו יושבים על הספה ומושכים אלינו את העושר, אנחנו צריכים לעזור לעושר להגיע אלינו.
נכון מאוד.
אז המון המון תודה על הזמן, על הידע, על התובנות, ובאמת המון המון בהצלחה בהמשך.
תודה רבה, תודה לך שאירחת אותי.
בכיף, ותודה רבה לכם, למאזינים, לצופים שלנו. אנחנו נשמח שתחלקו איתנו בתגובות, מה אתם לוקחים מפה, איפה זה פוגש אתכם, למה התחברתם. לא יודעת, אולי יש לכם שאלות לזיו, אם הוא ירצה אחר כך ככה לעבור על השאלות שלכם ולענות, תשאירו את הכל בתגובות, אנחנו נשמח מאוד לקרוא את זה. אם אהבתם, פרגנו בלייק, זה בחינם, אהבת חינם, פרגנו בלייק, שתפו את זה עם חבר'ה אחרים, שזה יכול לעזור להם, לתרום להם, לתת להם מוטיבציה לדרבן אותם הלאה. כמובן תירשמו לערוץ אם עדיין לא נרשמתם, ואנחנו נתראה בפרק הבא. תודה רבה שהייתם כאן.
ביי ביי, להתראות.